חיובי. אלא מה זה? זה עשה חיובי מותנה. זאת אומרת, החיוב לעתיד בסיסית מותנה בהתקיימות נסיבות מסוימות. זה אחרי שאני לובש בגד של 4 כנפות. אבל אחרי שאני לובש את הבגד הזה, אז זה כמובן עשה חיובי. אז אני חייב לשים את הציצית, ואם לא שמתי את הציצית, אז זה ביטול עשה. כמו ברכת המזון. ברכת המזון, גם כן, מי שלא אכל כדי שביעה, אז לא צריך לברך ברכת המזון. אז מה זה אומר? שזה מצווה קיומית? ברכת המזון, לא. זאת מצווה חיובית, מותנה. היא מותנה בזה שהתקיימו הנסיבות. זאת אומרת שאכלת כדי שביעה. אבל אם אכלת ולא ברכת, אז ביטלת את העשה של ברכת המזון.
חיובית, כלומר, חייבים לעשות?
כן. אולי הייתי צריך להקדים. זאת אומרת, מצווה חיובית זאת מצווה שחייבים לעשות אותה. זאת אומרת שאם אתה מקיים אותה, יש לך מצוות עשה, ואם אתה לא מקיים אותה, אז ביטלת עשה, זאת עבירה. זו המשמעות שחייבים לקיים. לעומת זאת, בדרך כלל רגילים להגדיר מצווה קיומית כמצווה שאם קיימת אותה, יש לך מצוות עשה, אבל אם לא קיימת, לא קרה כלום. זאת לא מצווה שאפשר לבטל אותה, אלא רק אם קיימת, אז הרווחת. מה זה מצווה?
בין 0 ו-1 למינוס
1 ו-1. כן, אוקיי. יש, למרות שפה צריך להכניס גם תלווים, אז לכן המפה היא קצת יותר מסובכת. ביטול עשה ולאו זה לא אותו דבר. השאלה מי זה המינוס אחד פה.
אבל אמר שביטול עשה זאת עבירה.
כן, אבל זאת עבירה שהיא לא עבירת לאו.
לא, המפה
לאו. אז בפשטות, בדרך כלל, כשאתה משווה את האחד ומינוס אחד, זה עשה מול לאו. עשה מול ביטול עשה זה לא אפס, אבל זה גם לא מינוס אחד, אלא זה מין משהו אחר. אבל זה כבר, לא נכנס את זה כאן.
יש לך עשה ולאו, נניח בחמה, נניח עברת, יש לך תשביטו ולא יאכל, לא יראה ולאו. אז אתה עובר כמה ללאו וכמה לעשה. זה כבר נהיה מינוס 2, זה צודק.
לא, לא, בהגדרה, לא השאלה כמה אני צובר, אלא אם זה נקרא, אני אתן לך דוגמה, במצוות עשה לשמור שבת ויש לאו לחלל שבת, בסדר? לא תעשה כל מלאכה, זה לאו לעשות מלאכה בשבת ו... ושמירת שבת, כן, תשבות, זה מצוות עשה. אז מה זה אומר? שלשבות בשבת זאת מצוות עשה, זה אחד, נגיד, באנלוגיה הזאת, ולא לשבות אם לא היה לאו. אז מה זה היה לא לשבות?
לא לקיים את העשה.
זה לא לקיים את העשה, זה כאילו אפס. כאילו, תכף אני, לא בדיוק, אבל זה לא לקיים את העשה. כשיש, לא לקיים את העשה, כשיש לאו על עשיית מלאכה בשבת, זה מינוס אחד. הבעיה הגדולה שזה לא אפס, כי אם לא שבתתי בשבת, גם אם לא היה לאו, יש פה עבירה. רק זאת לא עבירת לאו, זה עבירה של ביטול עשה. לכן אמרתי שזה מינוס חצי, לא חשוב, זה מודד קצת יותר מסבך. ספר כתבתי איזה פעם על הלוגיקה הזאת, אז, אבל בסדר, התמונה יותר מורכבת כשלוקחים בחשבון גם את הלאו. אז נחזור לענייננו. אריק שאל מה זה... מה זה מצוות עשה קיומית, אז פה יש גם כן כמה אפשרויות. המצוות עשה הקיומיות הקלאסיות זה בעצם מצוות שיש להן רף קיומי. זאת אומרת שבעצם יש חובה לקיים, חובה גמורה, מצווה חיובית, אבל עד שלב מסוים. מי שלב מסוים בעל זה רק התנדבות. לדוגמה, מצוות צדקה, אז לא יפחות אדם משליש השקל בשנה. ככה רמב"ם כותב. וזה אומר שבעצם עד שליש השקל אתה חייב לתת, זאת מצווה חיובית. אם לא נתת, ביטלת עשה של צדקה. אבל מעבר לשליש השקל בשנה, אז אם נתת, יש לך מצווה. אבל אם לא נתת, לא קרה כלום, לא נתת. זה וולונטרי.
מה זה?
מה? מעשר כספים למי ש... אז השאלה מה הדין של מעשר כספים, אם זה רק מנהג או איזה דין דרבנן או מה זה בדיוק. אבל זה לא, זה בפשטות זה לא מצוות צדקה הרגילה. הצדקה מעיקר הדין, מן התורה, זה שליש השקל בשנה. מזכיר שתופסים את מעשה רק בתור, כמו תקנת אושה, מבזבז היה לבזבז יותר מחומש, אז יש כאלה שאומרים שזה מעשר דווקא. זאת אומרת, אל תפחת ממעשר ואל תעלה יותר מחומש, אבל כל זה לא קשור למצוות צדקה. מי שמבזבז יותר מחומש זה לא ביטול לקשר למצוות צדקה, זה סדר אחר. אל תבזבז יותר מדי כסף. תקנת אושה או... אז זה המובן המקובל של עשה קיומי. יש לו רף מסוים שממנו והלאה זאת מצוות עשה קיומית, אבל עד אליו זה חיובי. אני חושב ששלי מספספר, אבל אם זה... אני אשתיק אותו. סליחה, רעינה. נוספת, תלמוד תורה, חלק מהשיטות, קריאת שמע בוקר וערב זה מצווה חיובית, או פרק בבוקר, פרק בערב, כל מה שמעבר לזה, זה מצווה קיומית, אם למדת יש לך מצווה, אם לא למדת לא קרה כלום, לפחות מדאורייתא, יש חיובים נוספים, אבל לא חיוב של מצוות תלמוד תורה מדאורייתא. אז אלה מצוות קיומיות במובן הרגיל, יש מצוות קיומיות, זה הרף, יש מצווה קיומית ממש, אולי יש מצווה קיומית ממש, זה היה משה פיינשטיין מציע, מצוות יישוב ארץ ישראל. זה חידוש גדול של משה פיינשטיין, הוא רוצה לטעון שמצוות יישוב ארץ ישראל זאת מצווה קיומית. אם ישבת בארץ ישראל קיימת מצווה, ואם לא, אז לא קרה כלום. עכשיו זה חידוש, בגלל שפה אין רף מינימלי שממנו והלאה זה וולונטרי. זה כל המצווה וולונטרית. אז זה רב אברהם שפירא כתב פעם, הוא לא קיבל את זה בשום אופן, הוא אומר שאין מצוות כאלה בתורה. אין דבר כזה מצווה שהיא כולה התנדבות. יש מצוות שיש רף שונה. זאת אומרת, יש רף מסוים שעד אליו אתה חייב, וממנו והלאה, אם עשית יש לך מצווה, ואם לא, אז לא קרה כלום. המצווה שהיא כולה התנדבותית, וולונטרית, זה אין דבר כזה. כך אומר רב אברהם שפירא, זה ויכוח. האם יש מצווה כזאת. זה מצוות קיומיות.
אבל מה הנימוק של הרב פיינשטיין? מה
הוא מנמק? אני לא זוכר אפילו. אי שם אני חושב בעיות, אני לא זוכר.
אתה קשור להשגות של הרמב"ן על הרמב"ם, כאילו הוא מסביר את שיטת הרמב"ם.
יכול להיות, אני לא זוכר, משה מצוות קיומיות גם נמנות. שהרמב"ם לא מונה את זה, זה לא מסביר למה הרמב"ם לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל. זה מצווה קיומית אז מה? מצווה קיומית גם צריך למנות. זה מצווה. איך אני יודע שאם אני עושה אז יש לי מצווה? צריך להסביר לי שיש מצווה כזאת, מצווה קיומית. יש כאלה שרוצים להגיד שמצוות עשה של זמן גרמה שנשים מקיימות, למשל, זה מצווה קיומית. הן לא חייבות, אבל אם הן עושות את זה, אז יש להן מצווה. יש שיטות שאפילו יכולות לברך על זה, כן, הרמ"א והשולחן ערוך נחלקים בעניין הזה, שאפילו יכולות לברך על זה, אז גם שם יש כאלה שרוצים לטעון שזה מצווה קיומית. הנטייה שלי לחשוב שזה לא נכון, אני חושב שזה לא מצווה קיומית, זה עניין. זה לא מצווה קיומית, כי מצווה קיומית היא מצווה לכל דבר. זה חלק מההלכה הפורמלית. רק ההגדרה שלה זה שהיא קיומית. נשים פטורות מהמצווה הזאת. זה לא, זה מצווה הזאת לא שייכת שם. אם הם עשו, בסדר, אז הם הרוויחו משהו, עניין חיובי. אבל זה לא, אני לא חושב שזה נכון להגדיר את זה כמצווה קיומית, לא יודע, זה קשה קצת להגדיר מה ההבדל בין שני הדברים האלה, אבל למשל, הרייבד טוען שמצוות עשה קיומית דוחה לאו. מי ש... מה הדוגמה שלו שם? שעשה סמיכה ביום טוב. סמיכה של נשים פטורות מסמיכה ביום טוב. אז שם הוא רוצה לטעון שעשה קיומי דוחה גם הוא לאו. זה הרייבד בתחילת הספרה. הפירוש שלו בתחילת הספרה. אז זה משמעות אולי של זה שמדובר פה כן במצוות עשה. זה שהיא מוגדרת כקיומית, בסדר, אבל מבחינה הלכתית זה מוגדר כמצוות עשה. סתם עניין חיובי לא ידחה לאו, אני מניח. אוקיי? אז זה יכול להיות אולי השלכה, טוב? אז זה לגבי מצוות עשה קיומית. סתם, כאנקדוטה, אני אומר שפעם דיברתי על זה, אני חושב שיש בעצם ארבעה או חמישה סוגים של מצוות עשה. מצוות עשה חיובי זה מצוות עשה שאם עשיתי אותה אז קיימתי מצווה, ואם לא עשיתי אותה אז ביטלתי עשה. מצוות עשה קיומית זה מצווה שאם קיימתי אותה אז יש לי מצווה, אם ביטלתי אותה לא קרה כלום. עכשיו יש מצוות עשה שאם קיימתי אותה לא קרה כלום, אבל אם ביטלתי יש לי ביטול עשה. זה סוג שלישי. מה זה? זה מה זה?
מצוות עשה שאם קיימתי לא קרה
כלום. לא קרה כלום, אבל אם ביטלתי אז יש לי ביטול עשה.
מה, תשבות אולי על יום שבת?
לא, זה חיובי.
תוכל להתעלם,
זה לאו.
בוא.
זה לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה, זאת ההגדרה שלו. הגמרא אומרת להלכה שלאו הבא מכלל עשה זה עשה. זה לא לאו. למשל, על פירות שביעית, אז כתוב, והיה לכם פירות הארץ לאוכלה. וחז"ל דורשים לאוכלה ולא לסחורה. עכשיו, כשאני סוחר בפירות שביעית, אז עברתי איסור. מה האיסור? אין לאו, זה עשה. והיה לכם פירות הארץ לאוכלה. אין פה איזה לא תעשה כך וכך, אלא זה הניסוח ניסוח חיובי. מצוות עשה. אז אם שכרתי בפירות, ביטלתי את מצוות העשה של לאוכלה. כי עשיתי פה סחורה. מה קורה אם אכלתי את הפירות? שום דבר. אין מצווה לאכול פירות שביעית. חוץ משיטת הרמב״ם, וגם שם אני לא בטוח שאנשים צודקים כשמפרשים כך את הרמב״ם, שהוא רוצה לטעון שיש ממש מצוות עשה לאכול פירות עם קדושת שביעית, אבל התפיסה המקובלת היא, ואולי גם הרמב״ם זה ככה, שאין מצווה לאכול, יש ביטול עשה אם עשית משהו אחר, במקום לאכול. כמו סחורה או ביזיון או דברים כאלה.
הוא יכול בסוכה, לא בלילה הראשון? יכול מחוץ לסוכה.
לאכול את הסוכה בלילה הראשון, נכון, זה... זה איסור עשה, כן. זה איסור עשה. למרות ששם, לא לגמרי, טוב, זה תלוי, יש, זה מחלוקת בין האחרונים. יש אחרונים שתופסים זה ממש מצווה. הקיומית ולא חיובית. אם אכלת, אז יש לך מצווה. רק אתה לא חייב. בלילה הראשון אתה חייב לאכול כזית פת בסוכה. ויש כאלה שרוצים לטעון שזה רק איסור עשה. המתחסכים לו, כלומר, שרוצה לטעון שזה רק איסור עשה. זאת אומרת שאם אכלת חוץ לסוכה, אז ביטלת את העשה של ישיבה בסוכה, ואם תאכל בתוך הסוכה, אז לא קיימת מצווה. ואז זה באמת נכון, ולכן נדמה לי שזה לא נכון, התפיסה הזאת. כי זה רק לאו הבא מכלל עשה ככה. בצורות עשה אנחנו לא מוצאים הגדרה כזאת.
אם אכלת מחוץ לסוכה, לא עברת עליו?
אין לאו לאכול מחוץ לסוכה, יש מצוות עשה לאכול בסוכה. אז אם אכלת מחוץ לסוכה, ביטלת את העשה.
אבל
אין לאו, אין בכלל בסוכות. אז אמרנו שיש, אז יש לנו מצווה שאפשר לקיים ולבטל, זה מצוות עשה חיובית. יש מצווה שאפשר לקיים אבל לא לבטל, זה מצוות עשה קיומית. יש מצווה שאפשר לבטל אבל לא לקיים, שזה לאו הבא מכלל עשה. ויש כמובן גם מצווה שאי אפשר לא לבטל ולא לקיים. לא יאומן כי יסופר. הרמב״ם במצוות עשה צדיק ה' וצדיק ו', אז הרמב״ם כותב, מצוות עשה צדיק ה' זה מצוות הפרת נדרים. אז הרמב״ם מסביר שם שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו ביום שומו. נדרים שיש בהם מינוי נפש, לא משנה, בנדרים מסוימים, ביום שומו הוא יכול להפר אותם. אומר הרמב״ם, ואבין כשתשמע ממני דבר זה, שאין הכוונה שיש מצווה על הבעל להפר, וגם לא איסור עליו אם הוא לא יפר, הוא יכול להפר ויכול שלא להפר. זאת אומרת, זה לא מצווה שאפשר לקיים, וזה לא מצווה שאפשר לבטל. היא לא מצווה עליי כלום והיא לא אוסרת עליי כלום.
למה אתה בכלל
מכניסת
להגדרה
של מצווה? אז מה זה כן? קודם כל, לפני שמה שמכניסתי, מה זה בכלל אומר?
זאת פרוצדורה. קובע כלל למצוות
אחרות. זאת פרוצדורה שאומרת, אם אתה רוצה להפר נדרים, איך עושים את זה? או שאפשר להפר נדרים.
גם גט ככה.
הגדרה הלכתית.
גם גט?
לכאורה, גם גט ככה. אני חושב שפעם דיברתי על זה שבחינוך כתוב שמי שגירש את אשתו, לפני שבועיים, פשוט תתעצה. כותב שמי שגירש את אשתו לא לפי הכללים ההלכתיים, ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. העשה החשוב של גירושי אשתו וגט. אז נראה מהחינוך שיש מצווה ממש, זאת אומרת שאתה יכול לבטל את העשה הזה.
אולי היא מכינה לגבי נדרים, לא?
הרמב״ם אומר שלא.
הוא אומר מפורש, לא, הוא מתכנס מפורש, לא, אני מכוון, לא ש... למה? הרמב״ם אומר, אם הבנתי נכון, הרמב״ם אומר שמי ש... שהבעל לא מקיים, שהבעל יכול גם להפר וגם לא להפר ואין בזה עבירה, אבל אם הוא, אבל אולי על אותו עיקרון, אם הבעל...
מתיר לה לא בצורה שהיא מועילה כהפרה.
כן.
יכול להיות, למרות שאני לא מכיר...
אז היא ממשיכה להיות חייבת, בנדר, זה הכל.
על אותו עיקרון...
אבל גם בגדר אמור להיות ככה, טוב? הפשט ברמב״ם, ברמב״ם לא כתוב דבר כזה, בחינוך כתוב את זה על גירושין וגם זה חידוש. ברמב״ם לא כתוב דבר כזה, פשוט ככה הוא מסביר, הוא מסביר שזה לא אומר כלום, אם זה היה הוא היה צריך להגיד את זה. כי אז יש איזו השלכה הלכתית רגילה, אז אין בעיה למה זה נמנע. אבל הרמב״ם בא להגיד פה לא, יש סוג אחר של מצוות, שהן מצוות שהן לא מחייבות אותך כלום ולא עושות עליך כלום. אגב, מצווה אחת אחרי זה, מצווה צדיק ו, זה צדיקי. מצווה תעשה צדיק ו, אותו דבר. על תומת מת. שרת, אתה זכר את התומות, אבל זה נכון לכל התומות. הרמב״ם אומר, אין איסור להתאמה, אין מצווה להתאמה. זאת הגדרה, אם נגעת באמת, אתה תמה, לא נגעת באמת, אתה לא תמה.
אז למה למנות את זה כמצוות בעצם?
עכשיו השאלה, למה למנות, מה שעזרה שאל קודם, למה למנות את זה כמצווה? נדמה לי שמצווה בז'רגון של הרמב״ם זה התרגום לשפה ההלכתית של חוק. ספר המצוות זה ספר החוקים. עכשיו, בספר החוקים יש חוקים שהם חוקים מגדירים, חוקים מבארים, נגיד... קטן לעניין זה הוא כל מי שהגיע לגיל, לא הגיע לגיל זה וזה. עכשיו אומרים, הדיניו של קטן, אבל יש איזשהו חוק שמגדיר מושגים שבהם עוסק ספר החוקים. וגם זה סעיף בספר החוקים, סעיף מגדיר. אוקיי? גם בהלכה יש סעיפים מגדירים או סעיפי פרוצדורה שהם נקראים מצוות, כיוון שהמונח מצווה הוא רק תרגום של המונח חוק. זה לא באמת מצווה עליהם משהו, אלא במקום לקרוא לזה ספר החוקים, קוראים לזה ספר המצוות.
אבל
בתוך ספר החוקים יש גם חוקים מגדירים. מה?
אבל אז הוא צריך למנות עוד פרוצדורה שהוא כנראה לא מונה אותם, לא?
למה? מי אמר?
אם יש פרוצדורה של קטן, אז הוא צריך למנות אותו, לא?
לא פרוצדורה, קטן
הוא... הגדרה, משהו הגדרתי.
אבל זה אין פסוק בתורה שקובע את זה, אז הוא לא מונה את זה. זה דברים כאלה לא יחסים למניין המצוות, מה שאין להם פסוק. אז אמרנו, זה הסוג הרביעי. כן, המצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל, מצוות פרוצדורה, ויש את המצוות החיוביות המותנות. אפשר, זה סוג של מצוות חיוביות. יש מצוות שבהינתן נסיבות מסוימות, חייב לעשות אותן. זה לא סוג אחר, זה אפשר לקרוא את זה חלק מהמצוות החיוביות. נחזור אלינו. אז מצווה לעשות המצוות הוידוי ברמב"ם, שכשישוב החוטא מחטאו שיתוודה. מצווה עין ג'. איך תגדירו את זה? מה מצוות התשובה ומה מצוות הוידוי?
לכאורה זה חיוב מותנה. כלומר, אם חיים חזרת בתשובה, אז תתוודה.
ולחזור בתשובה בעצמו?
זה לא מצווה, נכון?
זה לא מצווה, נכון? כמו שלגרש אישה זה לא מצווה. אם אתה מגרש, תעשה כך, או להפר נדרים זה לא מצווה. כי אם אתה מפר, תפר כך ולא אחרת. אז גם לעשות תשובה לפי הניסוח הזה, זה לא מצווה לעשות תשובה. רק אם אתה עושה תשובה, אז אתה צריך לעשות את זה באופן הזה, עם וידוי בפה וכל מה ש...
אבל לא נראה שהוידוי עצמו הוא גם הוא מצווה. הוידוי עצמו הוא חלק מהפרוצדורה. אתה אומר שחזרה בתשובה היא לא מצווה, אלא זה תהליך. והתהליך הזה, אומרים לך, תעשה אותו לפי הכלל הזה, אבל לא כמצווה.
בואו, אני חושב שעזרא צודק, ולא ארית, ואני אגיד לכם למה. מתחסכים לך נמל עם העיר הזה, אני חושב, אם אני זוכר נכון. תחשבו על מישהו שעשה תשובה ולא התוודה. בסדר? הוא עשה תשובה ולא התוודה. אם אריך צודק, אז הוא ביטל עשה של וידוי. כי בית קיים הנסיבות שהוא עושה תשובה, הוא חייב להתוודות. נכון? הוא לא עשה את זה, כמו מי שלובש בגד שלו בקנפות ולא שם על זה ציצית. אבל אז יוצא שמי שעשה תשובה ולא התוודה הוא במצב יותר גרוע משמי שלא עשה תשובה בכלל. שזה קצת משונה. ולכן נדמה לי שעזרא, הניסוח של עזרא הוא נכון יותר. שהכוונה שזאת ההגדרה הפרוצדורלית איך עושים תשובה. מי שרוצה לעשות תשובה, זאת הדרך לעשות את זה. אם לא עשית את זה כך, אז התשובה שלך היא לא טובה או לא מלאה. זה בעל ערך, אבל זה לא התשובה המלאה. אוקיי? אז לכן נדמה לי שזה יותר נכון לקרוא לזה פרוצדורה, לוידוי. אבל זה לא משנה. לעניין התשובה, זה ברור שזה אין מצווה בכלל. התשובה. הוידוי, זאת השאלה שעליה דיברנו כאן. בהינתן שאתה עושה תשובה, צריך להתוודות.
הוידוי הוא קיומי. הוא שייך לקיומים, לא לחיובים.
הוא אפילו לא קיומי, הוא פרוצדור. אולי קיומי, למרות שאני לא חושב. זה נשמע יותר סביר בהגדרה.
לא, בהינתן לתנאי. בהינתן לתנאי הוא לא קיומי.
אני לא חושב. זאת אומרת, אפשר להגדיר את זה כמצווה קיומית מותנה. כמעט אין דבר כזה. קיומית מותנה.
מה לגבי?
ידענו חיובית מותנה וידענו קיומית. אתה רוצה להגיד שזה קיומית מותנה. אני חושב שההגדרה היותר פשוטה זה שזה פרוצדורה. כך עושים תשובה. אם לא עשית את זה כך, לא עשית תשובה או לא תשובה מלאה.
תסתדר בלשון הרמב"ם, אם אני זוכר שם נכון. כי הרמב"ם אומר, כשעשה טובה, אם זה פרוצדורה, הרי יש חלק, יש פרוצדורה מלאה. עזיבת החטא, הוידוי, קבלה לעתיד, כשיבוא לידו מעשה כזה.
זה לא מצווה, מצווה מן התורה זה רק הוידוי. שאר שלושת הדברים הם לא מצווה מן התורה.
אבל זה הפרוצדורה.
בסדר, אבל זה לא מן התורה.
לא, אבל הגדרת את הוידוי כחלק מהפרוצדורה.
לא כחלק, זאת הפרוצדורה, לא חלק מהפרוצדורה.
זאת ואין בלתה.
מדאורייתא זה. אחרי זה אפשר לדון. למרות שיכול להיות שאתה יכול להכניס את זה גם בתוך הוידוי, כי מה זה הוידוי? הוידוי זה לעשות את החרטה ואת הקבלה להבא בפה. אתה יכול להגיד שהחרטה והקבלה להבא נכללים במצוות וידוי. את המצוות הוידוי היא לעשות חרטה וקבלה להבא בפה. זה אפילו לא... אבל...
וגם הם שייכים לפרוצדורה?
כן.
ומה במצוות האחרות, נגיד אם בהתרת נדרים הוא לא עשה כמו הפרוצדורה?
לא קרה כלום, זה הנדר, לא הופר.
לא, אבל מה שהוא עשה, הוא עשה פרוצדורה, אם הוא עשה ככה?
אם הוא לא עשה את זה כמו שצריך.
הוא עשה כמו שצריך.
אם עושה כמו שצריך, אז אין לו מצווה, נדר מופר. רק הוא השיג את התוצאה, נדר מופר.
אז למה כל העסק הוא מצווה?
אמרתי, כי זה חוק. זה רק התרגום של המילה חוק. אין פה מצווה במובן שקיימת פה מצווה אם עשית את זה. אז כשאני חוזר, כן, תחת ארבעת ההגדרות האלה, ארבעת סוגי מצוות העשה האלה, כשאני שואל את עצמי, אז מה זאת המצווה לשוב ולהתוודות? אז לשוב זה בכלל לא מצווה. ולהתוודות זאת כנראה הגדרה פרוצדורלית של איך שווים. אז זה מצד אחד. מצד שני, הרמב״ם אולי לפני הצד השני. למה באמת אין מצווה לעשות תשובה, לפי הרמב״ם? אז יש במשך חוכמה מציע שבעצם מצוות התשובה היא מיותרת. למה? כי מה זה מצוות התשובה? מי שעשה חטא צריך לעזוב את החטא.
לא רק לעזוב את החטא, להתחרט על החטא.
אז זה כבר עוד השלב הבא, עוד רגע. זאת אומרת, בעצם העובדה שזה חטא מספיקה בשביל להגיד לי שצריך לעזוב את החטא ולא לחטוא יותר מכאן ולהבא. למה צריך להגדיר לי עוד מצווה שהיא מצווה תשובה? עצם העובדה שזה מוגדר כחטא כבר אומרת שאסור לי לעשות את זה. צריך לעזוב את זה ולא לעשות את זה להבא. למה צריך פה עוד מצווה שהיא מצווה תשובה? לכן הוא אומר שלפי הרמב״ם זאת לא מצווה. זה לא יכול להיות הסבר נכון, מכמה סיבות, אבל קודם כל ברמה הטכנית יש הרי הלכות תשובה ברמב״ם. לפי הגדרתו, לא רק שזה לא נמנע במניין המצוות, אין דבר כזה תשובה. יש פשוט צריך לקיים את ההלכה, זה הכל. מה זה הלכות תשובה? אם יש הלכות תשובה, פירוש הדבר שיש דבר כזה תשובה. תשובה זה לא רק פשוט, אוקיי, תקיים את המצוות. זה איך שהוא מציג את זה, ככה זה נראה. אין דבר כזה תשובה, אבל צריך לקיים את המצוות, זה הכל. ואם לא קיימת, אז תעזוב את זה ותתחיל לקיים. אז אין בעצם דבר כזה בכלל תשובה. זה לא רק שאלה של מניין המצוות, אם למנות את זה כמצווה או לא למנות את זה. אין דבר כזה בכלל. אז לכן זה לא סביר. מעבר לזה, כמו שראינו קודם, הרי יש כל מיני שלבים בתשובה. מאז רס"ג מחלקים את זה לארבעה שלבים, מה שהזכירו קודם. זה עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה ווידוי. אז ארבעת השלבים האלה בתשובה, אם ננסה לנתח אותם, עזיבת החטא היא באמת מיותרת. ברור, עזיבת החטא זה פשוט, אל תעשה את החטא, מעצם ההגדרה שזה חטא, אז ברור שצריך לא לעשות את זה. פה לא צריך את מצוות תשובה כדי לומר לי שאני צריך לעזוב את החטא. אבל החרטה, למשל, להתחרט על זה שחטאתי. זה לא נגזר מהעובדה שזה חטא. צריך לא לעשות את זה. once עשיתי זה, אכלתי אותה. עכשיו, איפה כתוב שצריך להתחרט? זה חידוש של מצוות התשובה. אז זה שצריך לעשות תשובה, זה אומר שלא מספיק רק לא לעשות את החטאים. צריך להתחרט על חטאים שאותם עשיתי. אותו דבר לגבי קבלה לאהבה. אני מקבל על עצמי לאהבה לא לשוב אל החטא הזה. אוקיי? מה זה אומר? גם את זה, אם לא הייתה מצווה תשובה, ורק היה איסור הלכתי, לא הייתי אמור לקבל על עצמי לאהבה לא לחטוא. הייתי צריך פשוט לא לחטוא. זה הכל. אבל האקט הזה של קבלה לאהבה לא לחטוא, זה עניין שהוא חלק מהתשובה. זה לא נגזר מזה שזה חטא. כן, בידוי דברים, בפה, כמובן, כל הדברים האלה הם דברים שהם חידוש של עניין התשובה, שהוא חידוש שמעבר לזה שסתם אסור לעשות את זה כי זה חטא הלכתי. אלא זה שיש מצוות תשובה, זה מה שמחייב אותי לעשות את הדברים האלה. אז יש חידוש בעניין התשובה. זה לא דבר מיותר. לא, משך חוכמה רוצה להסביר את הרמב״ם למה אין מצווה תשובה, הוא טוען כי אין חידוש. אני אומר, זה קשה מאוד להגיד דבר כזה.
אבל עובדה שברמב״ם אין מצווה.
נכון, אבל לא זה ההסבר. אז טוב, אז נשאלת השאלה, אז באמת למה אין מצווה לעשות תשובה ברמב״ם? אז זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, יש בתחילת הקובץ ההלכות, הלכות תשובה ברמב״ם, ביד החזקה, שם הניסוח שמופיע הוא קצת שונה. שם כתוב שישו מצוות עשה אחת, הוא מונה תמיד הרי את המצוות בתחילת כל קובץ הלכות, ובתחילת הלכות תשובה הוא כותב מצוות עשה אחת, והיא שישוב החותם לחטאו ויתוודה. לא כשישוב שיתוודה, כמו בספר המצוות, אלא שישוב ויתוודה. אז הוא אומר שיש מצווה לעשות תשובה ולהתוודות. זאת מצוות עשה אחת עם שני פרטים. זה יש הרבה, ארבעת המינים. זה גם כמצוות עשה אחת שיש בה ארבעה פרטים. לולה ותרוג, הדס והערבה. אוקיי, יש מצוות שמורכבות מכמה פרטים. אז זו מצוות עשה אחת, אבל בתוכה יש שני פרטים, לשוב ולהתוודות. משמע שיש חובה לשוב, ויש חובה להתוודות. זה שתי חובות. בניגוד לניסוח שלו בספר המצוות, ששם נראה שכשישוב, שיתוודה. אין חובה לשוב. אם אתה שב, תתוודה. פה כתוב ישוב ויתוודה. שתי חובות. אז זה מנחס חינוך שואל. יש סתירה בניסוח של הרמב״ם, האם יש או אין מצווה לעשות תשובה. אני לא מכיר תשובה טובה לסתירה הזאת, חוץ ממה שאני אגיד לכם עכשיו. נדמה לי שזה חייב להיות ההסבר. הרמב״ם בכמה מקומות כותב ש... או כמעט כותב בפירוש, שאם אין ציווי בתורה, אז המצווה לא נמנית במניין המצוות. למשל, בשורש התשיעי הרמב״ם כותב, מצד אחד, אם מצווה חוזרת כמה פעמים בתורה, אז היא נמנית פעם אחת. למשל, 12 פעמים מצווה לשמור שבת, אז בספר, במניין המצוות מופיעה מצווה אחת, מצוות עשה אחת של שמירת שבת, לא 12 מצוות. כמו שהתורה מצווה על זה 12 פעמים. למה? בגלל שהתוכן הוא אחד, זה שחוזרים על זה הרבה פעמים, אז מה? אבל מה שקובע זה התוכן. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם כותב, שלב שבכללות, מה דיברנו על זה? לא מזמן?
לפני
10 שנים. אני לפני כמה זמן דיברתי על זה, בשיעור אחר כנראה, לא זוכר. בלב שבכללות, אז זה גם נמנע כמצווה אחת. אז זה לב שבכללות, למשל לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם, לומדים מזה כמה איסורים שונים מפסוק אחד, כמו בית דין שגוזר מיטה על אדם, אסור לו לאכול באותו יום, לא תאכלו על אדם, צריכים לצום.
לבית דין.
לבית דין צריך לצום. או זאת עזרה לבן סורר ומורה, לא תאכלו על אדם. או לאכול לפני התפילה, שמשמע לפי הרמב״ם שזה איסור תורה, זה מאוד משונה הרמב״ם הזה, אני לא ראיתי מישהו שמאיר על זה, אבל ממש מוזר, נראה ממנו זה איסור דאורייתא. שנלמד מלא תאכלו על הדם, שאתם מבקשים על דמכם, אז אל תאכלו לפניכם. בכל אופן יש לזה כמה איסורים שנלמדים מהפסוק הזה. אז אומר הרמב״ם בחלק השני של השורש התשיעי, שאנחנו מונים רק לב אחד במניין המצוות. אז ברוך הפרלה, בהקדמה שם לספר המצוות של רס"ג, אומר שזה הרמב״ם סותר את דבריו, מהחלק הראשון של השורש התשיעי לחלק השני, יש סתירה. בחלק הראשון הרמב״ם אומר לנו שאנחנו לא הולכים אחרי מספר הציוויים, אלא הולכים אחרי התכנים. אם יש תוכן אחד שחוזר 12 פעמים, מונים פעם אחת. למה? כי מה שקובע זה לא הציוויים, אלא התכנים. מה קורה בחלק השני של השורש התשיעי? שם יש כמה תכנים שיוצאים מפסוק אחד, כמו לא תאכלו על אדם, כמלאב שבכללות, ומונים מצווה אחת. זאת אומרת שהולכים אחרי מספר הציוויים, לא אחרי התכנים. אז תחליט, הולכים אחרי התכנים או אחרי הציוויים? בסדר, זה מה ששואל. מה אתם אומרים?
מה, זה מכל פסוק דורשים כל מיני דברים?
באמת צריך למנוע, פעם אחת. דרשות בכלל אצל הרמב״ם לא נמנות, אז זה בכלל, זה השואל השני. מה?
אצל אחרים נמנות.
בסדר, אם הם מקבלים את העיקרון הזה, אז הם נמנו רק, לא, דרש, אז זה לא אומר זה נמנע במניין המצוות. הרמב״ם מקבל את הדרשות של רבי עקיבא, הוא לא חולק על רבי עקיבא. הוא לא מונה את זה במניין המצוות. מה אתם אומרים? זה סתירה?
שיטת הרב גם.
שמה?
כך נושא גם.
נכון. בואו, אני לא מבין את הקושייה בכלל. הרמב״ם מתכוון לומר שבשביל שמצווה תימנה צריך ציווי וצריך תוכן ייחודי. שני הדברים נצרכים. אם יש תוכן ייחודי אבל אין ציווי, או אם יש ציווי אבל אין תוכן ייחודי, זה לא נמנע. אז שני התנאים נצרכים כדי שזה יימנה. אוקיי? מה רואים מכאן אבל? שרק דבר שיש לו ציווי בתורה ותוכן ייחודי משלו נכנס למניין המצוות. האור שמח, המשך חוכמה, רצה להסביר שמצוות תשובה לא נכנסת למניין המצוות בגלל שאין לה תוכן ייחודי, כי זה בסך הכל זה חופף עם עצם זה שזה חטא. זה לא מחדש שום דבר מעבר לזה. אז אמרתי זה לא נכון, זה כן מחדש. זה מחדש את הפרוצדורה של עשיית התשובה. זה רק לא לעשות את החטא, זה לא נקרא תשובה. אלא פרוצדורת עשיית התשובה היא הקיום של התשובה. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר השני. הרמב״ם לא מנה את זה כמצווה בגלל שאין פסוק שמצווה לעשות תשובה. לכן הוא לא מנה את זה. פרשת ניצבים, כבר השבוע שעבר, קראנו ושבת את השם אלוקיך. נכון? יש פרשה שלמה על התשובה. כי יבואו אליך כל הדברים האלה, וישיגו חברה, ושבת את השם אלוקיך. הרמב״ן כותב על זה שכאן צוותה תורה לעשות תשובה. יש כאלה שמסבירים שכל אחר כך, כן, כי המצווה הזאת לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, יש כאלה שמסבירים שזה על מצוות התשובה. זה המשך של אותה פרשה, ויכוחים בין המפרשים שם. אבל הרמב״ם, באמת בפרק ז' מלכות תשובה, הרמב״ם כתב, הוא כבר הבטיח התורה שעתידים ישראל לעשות תשובה. שנאמר, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, וישיגוך, ושבת עד השם אלוקיך. זאת אומרת שהרמב״ם מסביר את הפסוק הזה כהבטחה. לא ציווי. זה הבטחה של עתיד לבוא, עתידים ישראל לעשות תשובה. אז רואים שכשהוא קרא את הפסוק הזה, הוא לא ראה בו ציווי. הוא לא תפס אותו כציווי לעשות תשובה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם אין, אין פסוק שמצווה לעשות תשובה. לכן הרמב״ם לא מונה מצווה לעשות תשובה.
ואיפה הפסוק של הביווי?
מתוודו את חטאתם אשר חטאו. אז יש פסוק מפורש.
גם זה לכאורה נאמר לגבי הקשר מסוים, לא של קורבן השם או משהו כזה, אם נדור זה נכון.
זה
אומר שזה רק על דברים שחייבים ביום השם.
קורבן, בכלל, לא דווקא השם גם חטאת. בסדר, אוקיי, ועל זה מצוות הבידוד.
ומה עם שאר מצוות?
לא יודע, יש מקום לדון, אני לא זוכר כרגע אם הוא אומר את זה על כל ה... הוא מרחיב את הווידוי על כל העבירות, לא בטוח.
ככה תכמוני כן, אבל...
יכול להיות.
לפחות זה ככה נראה לי.
זה לא משנה, אז לומדים את זה מתוך מה שכתוב בפסוק, אז לומדים את העניין הכללי הזה, אבל עדיין יש על זה פסוק. אז כאן אפשר להבין למה אין מצווה לעשות תשובה, למה זה לא נמנע במניין המצוות של הרמב״ם. למה ביד החזקה כתוב שצריך לעשות תשובה גם ולהתוודות? שמה כן כתוב. ושהיד החזקה לא מכיל רק את המצוות דאורייתא. היד החזקה מכיל את כל מה שצריך לעשות. עכשיו צריך לעשות תשובה. ודאי שצריך. אין פסוק שמצווה על זה, אז אי אפשר למנות את זה במניין המצוות. אבל האם יש חובה לעשות תשובה? ברור. אז ביד החזקה שהוא ספר הלכתי, אז שם הוא כותב את כל מה שצריך לעשות. לדוגמה, מצוות דרבנן יופיעו במניין המצוות. לא. אבל ביד החזקה ודאי שהם יופיעו, נכון? מצוות שעושות מדרשות, במניין המצוות לא יופיעו, זה השורש השני של הרמב״ם. דבר שנלמד מדרשות, אצלו זה דברי סופרים. זה לא מופיע במניין המצוות. אבל ביד החזקה ודאי זה יופיע. היד החזקה מכיל את כל מה שצריך לעשות. לכן בספר המצוות אין מצווה לעשות תשובה. אבל ביד החזקה כשהוא מונה את כל מה שצריך לעשות, אז צריך לשוב ולהתוודות. כי באמת צריך לשוב. אין מצווה מן התורה, אבל צריך לשוב.
למה אי אפשר להסתכל על וידוי בתור מצווה, לא סתם בתור פרוצדורה? לא יודע, יש אולי לי סתם איזה אנלוגיה, כאילו מי שלא עושה ספורט, יש לעשות, לא יודע, לעשות ספורט ויש פרוצדורה איך עושים ספורט. ואם אתה לא עושה ספורט לפי הפרוצדורה, אז במובן מסוים אתה פחות טוב ממי ש... לא יודע מה זה.
אתה עושה ספורט בצורה אופטימלית יותר טוב מאשר לא עושה ספורט
בזמן. לא, אבל יכול להיות שאם אתה עושה את זה לא בדיוק. השאלה, אני מסכים,
זה לא להגיד את זה לגמרי, אבל
יש עניין, כשמישהו מתוודק, אם התורה אמרה שיש כזאת פרוצדורה,
זה התשובה השלמה.
לא רק התשובה השלמה, כי זה באמת מועיל, לא רק בגלל שזה משהו פרוצדוריאלי.
אבל לעשות תשובה בלי וידוי זה מזיק. למה? מה הרעיון?
לא,
עשית תשובה, לא מלאה.
אני אומר מזיק, בסדר.
אבל יותר טוב מי שעשו לעשות תשובה בכלל. זה לא הגיוני, אפשר להגדיר את זה פורמלית, אבל אני חושב שזה לא נשמע, לא make sense.
לא, על הצד השני, אני מסכים שזה לא עושה סנס לגמרי, אבל בכיוון הזה של הפרוצדורה, שתתוודא, זה כן יועיל וזה יעשה את מה שצריך לעשות.
בעיה, אבל אם לא התוודאת, אז אתה לא יותר גרוע מי שלא עושה תשובה בכלל. לא סביר.
זה בסדר, אבל זה לא יוצא לגמרי.
נו, זה אומר שאין פה חובה לעשות וידוי אפילו אם אתה עושה תשובה. זה הטענה. אולי אתה יכול להגיד, אמר כמו שמישהו הציע פה קודם, מצוות קיומית מותנה. אולי, שאם בהנחה שאתה עושה תשובה, אז אם עשית את זה עם וידוי, יש לך גם מצווה, הרווחת מצווה. אם לא, אתה לא יותר גרוע, אבל מצווה לא הרווחת. אולי. זה חידוש מעניין בפני עצמו, שיש דבר כזה מצווה קיומית מותנה. כי חיובית מותנה אני מכיר, אבל קיומית מותנה צריך לחשוב.
אבל יש מצוות תשובה, בעצם כל מי שעבר איזושהי עבירה, על כל עבירה שהיא, הוא עכשיו צריך, יש לו עוד מצווה אחת שעכשיו הוא מבצע את התשובה על אותה עבירה. בעצם מהבוקר עד הלילה כל אחד יתחיל לעשות תשובה על איזושהי עבירה שהוא עשה.
אם הוא עשה הרבה עבירות, אז כן.
כן, אבל לכן אני אומר, זאת לא מצווה, זה מחייב אותנו לומר שזאת לא מצווה לעשות תשובה, אלא מה? אומרים לך, זה לא מספיק שתפסיק לעבור את העבירה, אלא אתה עושה עוד פרוצדורה מסוימת, לפני הפסקת העבירה אתה גם מתוודא עליה, ואתה אומר, אני לא אעשה את זה יותר. כי הרי לכאורה, נניג מי שחילל שבת, אז מחר הוא לא יחלל שבת, וזה נגמר העניין. אומרים לך, זה לא מספיק. אתה תחשוב על מה שעשית, תתוודא. לכן זה לא מצווה.
למה?
זה פרוצדורה מסוימת שאומרת...
זה המצווה, נו. למה שזה לא יהיה מצווה?
כי אז זה מוזר שעל כל לאו שאתה עושה, אתה גם מיד יש לך התנות לעוד מצווה אחת.
בשבת הגזלה, מה הייתה?
מסכן מי שלא עובר עבירות, הוא מפסיד את מצוות.
מה עם בשבת הגזלה?
מה?
בשבת הגזלה.
בשבת הגזלה?
גזלתי, יש מצווה להשיב את הגזלה. מצווה לגמרי, מנויה על ידי כל מיני מצוות.
כי אני בא ואני אומר, לא מספיק שתחליט לא לגזול יותר. מה שעשית, אתה צריך גם לבצע.
נו, אז הנה, זה הרוויח עוד מצווה, מצוות השבת הגזלה, בדיוק אותה שאלה. הוא אונס, לא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו. אחרי שהוא אונס, יש עליו מצווה לשאת אותה. וזו מצווה מנויה, כל מיני המצוות מנו אותה, יש מצוות כאלה.
גם הקטע של בעל תשובה, מה אנחנו מגדירים בעצם בעל תשובה? זה לא אחד שיפסיק לעשות איזושהי עבירה.
לא, ברור.
בעל תשובה זה אחד שחי בצורה מסוימת.
זה אני לגמרי מסכים, רק אתה אמרת כתוצאה מזה שלא הגיוני להגדיר את זה כמצווה, וזה אני לא מבינה.
כי נראה לי שבעצם מהבוקר עד הלילה אנשים פה יעשו תשובות.
אבל זה כמו חוי עשו, ואם זה לא מוגדר כמצווה עדיין צריך לעשות את זה, אז מה הרווחת? הרי עדיין אתה ממש צריך לעשות את זה. אז מה זה משנה אם זה מוגדר כמצווה או לא? אם תכלס צריך לעשות את זה, אז עדיין מהבוקר עד הלילה יעשו את זה. וטוב שיעשו, אני חושב, אבל בין טוב או לא טוב, לא, אני לא חושב שזה משנה אם זה מוגדר כמצווה או לא.
אנחנו סיכמנו כבר שזה כל הקטע הוא פרוצדורלי. הוא פרוצדורה.
נו, לא? עדיין, את הפרוצדורה צריך לעשות.
אבל לא כמצווה.
אבל צריך לעשות את הפרוצדורה הזאת. אז אם צריך לעשות, אז אני שואל אותך עכשיו את מה שאתה שאלת אותי. אז מהבוקר עד הלילה, ותעשה כל הזמן בפרוצדורת התשובה, אז מה? מה זה משנה אם זה מוגדר כמצווה או לא?
אתה תקרא לזה חוק.
זה עסק, זה אני מסכים.
אבל אז במקום אחרי הוא יעשה את זה כל הזמן. אני לא מבין מה זה משנה אם זה מוגדר כמצווה או לא מוגדר כמצווה.
באיזשהו מקום, קודם כל, אני כבר מזמן עברתי את תרי"ג מצוות, אז לא, אני לא מבין. אין סוף מצוות, כל עבירה אני מכפיל במצווה.
פתאום, אין מצווה שונה לעשות תשובה על כל עבירה. זאת מצווה אחת, לעשות תשובה על עבירות. זה לא תרי"ג מצוות, זאת אומרת, תרי"ג מצוות נוספות. זה כמו חצי שיעור, אז זה דנים. יש איסור חצי שיעור, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה. ומי שאוכל חצי זית או שליש זית חזיר, עבר איסור דאורייתא. הוא לא לוקה, כי צריך כזית כדי ללקוט, אבל זה איסור תורה. אז זה דנים, האם בכל עבירה ועבירה זה איסור חצי שיעור אחר, או שיש איסור חצי שיעור אחד, על כל העבירות כולם זה אותו איסור. אבל גם כשתגיד שזה איסור אחר, האיסור, נגיד, אם מישהו אומר שחצי זית חזיר וחצי זית חלב, נגיד, זה איסורים שונים, הוא לא מונה עוד שני איסורים במניין המצוות, אלא זה חלק מאיסור חזיר ואיסור חלב עצמה. שבחצי זית יש איסור בלי מלכות. וזה לא, זה לא עוד איסורים.
זה כמו לעשות נדר.
מה?
זה כמו לעשות נדר.
כן, לא כל נדר לחוד יחשב מצווה.
כל, נכון, כל סוד.
אז זה בעצם ההסבר למה אין סתירה ברמב״ם שבספר המצוות זה לא נמנע כמצווה, אבל ביד החזקה הוא כותב שצריך לעשות את זה, וזה גם אומר שהאור שמח לא צודק, כי זה אומר שיש בעניין התשובה משהו מעבר לסתם לשמור את ההלכה, נכון? אחרת לא היה צריך לכתוב את זה הלכות תשובה, לא, זה לא צריך להופיע גם ביד החזקה, לא רק בספר המצוות. אין דבר כזה תשובה, רק צריך לקיים את ההלכה. מה יש בתשובה מעבר לזה? ברור שיש בתשובה מעבר לזה. מה שיש, זאת הפרוצדורה. וזו עצמה, זה עצמו העניין של התשובה, שיש חובה לעשות אותו, אבל אין ציווי. בסדר? עכשיו פה אני רוצה קצת למקד את העניין, על פרוצדורת התשובה, על המשמעות שלה. יש מקום לדון מה הערך של תשובה. למה באמת יש עניין לעשות תשובה? האם זה רק מכשיר או אמצעי כדי להיות צדיק. אחרי שעשית את התשובה, אז אתה צדיק. בעצם אתה צריך להיות צדיק. ועשיית התשובה זה הדרך להפוך לצדיק. או שיש ערך בעשיית התשובה עצמה. מה המצווה הזאת, אם יש מצווה או החובה הזאת? לפי הרמב"ם זה לא נמנע בעניין המצוות, אבל יש חובה כזאת. לפי הרמב"ן זה ממש מצווה. אוקיי? אז מה זה החובה או המצווה הזאת? זה חובה או מצווה להיות צדיק? או זה חובה או מצווה לעשות הליך של תשובה? המצווה היא בתהליך או בתוצאה של התהליך? אז די ברור שהמצווה היא בתהליך. קודם כל, בגלל שהתוצאה של התהליך לכל היותר זה להיות צדיק, זאת אומרת לעשות מצוות ולא לעשות עבירות, אז זה בדיוק המשך חוכמה שאומר, אז בשביל מה אני צריך את מצוות התשובה? זה צריך לעשות מצוות ולא לעשות את העבירות. מה יש בתשובה מעבר לזה? בסדר? אתה יכול להגיד שהתוצאה זה להיות צדיק, לא במובן של לעשות מצוות ולא לעשות עבירות, אלא לנקות את החטאים שלי. זה התוצאה שהיא מטרת, זה מה שרצית להגיד, שהיא מטרת התשובה. אז יכול להיות שזה עניין תוצאתי, אבל בואו אני אראה לכם שגם זה אני חושב שזה נכון. אולי, טוב, צריך לבדוק את זה בעצם. יש, הרמב״ם כותב איזה הוא בעל תשובה, שכן, שהוא מתוודה ושב, וצריך להגיע למצב שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אז במהירים, כמה מהמפרשים שלו, מה הפירוש, איך יכול להיות מצב שהאדם יהיה במצב שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שיותר הוא לא יחטא?
אין בחירה.
מה?
אין בחירה.
אפילו אם יש בחירה, אבל נגיד הוא יודע את זה מראש, הבן אדם יבחר בטוב, או לא... זה מחזיר אותנו קצת לשאלות של האם אפשר לדעת מראש כשיש בחירה.
אם הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא יחטא, אז אין בחירה.
אני מסכים. לא כולם מסכימים. אני מסכים. אז מעירים את זה כבר, איזה יכול יותר? גם בפועל, עזוב את הבעיות התיאולוגיות והמטאפיזיות. תכלס, זה לא קורה. אבל התשובה, אחרי זה נופלים, אנחנו בני אדם. כמו שנפלנו קודם, אנחנו גם כנראה יכולים לפעול אחר כך.
אם אדם חוטא במשהו,
חוטא במשהו, אבל לא ישוב לזה החטא לעולם, זה כמעט לא קורה. אז הנושא כלים, המפרשים של הרמב״ם רוצים לומר שהכוונה שיעיד עליו יודע את הלאומות שהוא כרגע נמצא במצב שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. אחרי זה הוא יכול ליפול, אבל כרגע הוא רציני, הוא נחוש, הוא עשה תשובה אמיתית, הוא מתכוון ברצינות לא לשוב לזה החטא לעולם. אחר כך הוא ייפול, הוא ידרדר, יש לו יצרים, כל אחד יש לו עליות וירידות, בסדר, זה אחר כך, אבל כרגע הוא לא ישוב לזה החטא לעולם. קצת...
באמת לשעתה.
מה?
הוא קבלת מצוות
בדיוק. נכון, בדיוק.
הוא לא יודע, באמת לשעתה.
באמת לשעתה, כן. זה ג'נין ג'נין שם. כן. אולי עוד דוגמה אני אזכר עכשיו. משה רבנו שם, דיברנו על זה פעם אני חושב. משה רבנו כתוב ויפן כה וכה ויך את המצרי וירק יניש ויך את המצרי ויתמנהו בחול. כן, שהוא היה איש מצרי מכה איש עברי, אז רש"י מביא שם שני פירושים. אחד זה ויפן כה וכה שהוא ראה באמת שאף אחד לא רואה כפשוטו, והשני זה שהוא ראה שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שהתגייר. אז אני ככה תמיד תמה על הרש"י הזה, את הנבואה הזאת גם אני יכולתי לעשות. שזה לא צריך את משה רבנו. אתה הורג אותו עוד רגע, אז בטח שלא יצא ממנו אף אחד שיתגייר. אתה קבעת את העתיד, אתה לא חזית את העתיד. אתה חוללת אותו במו ידיך. זאת אומרת, ברגע שהרגת אותו, אז גרמת לזה שלא יצא ממנו אף אחד שיתגייר.
היה אפשר להפוק איש שלא יצאו ממנו זרע לאחר מותו.
כן, בדיוק.
היה
זוג נחמני, כן.
לא, היה עכשיו איזה משפט על זה.
יכול להיות, אבל היו גם דברים בעבר. אז הכוונה של רש"י שם זה שהוא יסתכל לא על העתיד, הוא יסתכל על ההווה. זה לא הסתכלות על העתיד. על העתיד זה באמת שטויות. ברור שבעצם אין אף אחד שהתגייר, אתה הורג אותו. אגב, יצא ממנו מישהו שהתגייר, אתם יודעים. מהאיש מצרי הזה. באמת, שלומית בדברי, הרי המקלל...
לא, אבל יצא ממנו... הלאה, אחרי...
זה לא יכול להיות, כי הוא מת. אז זה רק מחדד, אתה מבין? אז בעצם יצא ממנו מישהו שהתגייר. אלא מה, אתה תגיד, בסדר, הוא יצא קודם. הוא בטח שיצא קודם, כי אם אתה הורג אותו, איך יצא אחר כך? אז מה, אתה ראית בנבואה שלא יצא ממנו אף אחד שהתגייר?
לא, הוא ראה את הפוטנציאל.
או, אז לכן אני אומר, הוא הסתכל על ההווה, לא על העתיד. כשהוא כתב ואיפן כה וכה וירקי אני, שהוא ראה מה מצבו בהווה, לא מה מצבו בעתיד. הוא ראה שאחד כזה הוא במצב כזה שאם זה המצב שלו, לא צפוי ממנו שום דבר טוב. ברור, מדובר בפני אדם, הם יכולים לחזור בתשובה ולבחור בטוב ולבחור ברע, והעתיד פתוח. זה לא, הוא גם לא דן את האדם על פי העתיד. הוא דן את האדם על פי ההווה, ובהווה שלו אין בו שום דבר טוב.
אני הבנתי שבאמת אין פוטנציאל שהוא
יצא
ממנו
להתגייר.
לא רק שכרגע...
הוא יחזור בתשובה לגמרי ויחזור בצדיק גמור. למה לא יכול? מה לא יכול? בן אדם יכול
לחזור בתשובה.
הוא על פרעה. לא, זה הכביד את ליבו וגם שם לא כולם מסכימים שהוא לא יכול. אבל זה האיש מצרי הזה, למה הוא לא יכול? מה? הוא עושה תשובה, הוא יחזור חזרה, מה? לא ננהלו שערי תשובה. אפילו אחר שאמר כן, שהוא שמע מאחורי הפרגות, שוב הוא בנים שוב אביב חוץ מאחר. אז הם אומרים, הוא שמע לא נכון, זה היה ניסיון, הוא כן היה צריך לשוב. כל אחד יכול לשוב.
לא, יכול אולי יקרות תיאורטית, אבל יכול להיות שמבחינת המצב הנפשי של דבר כזה, שזה בלתי אפשרי, זה לא יקרה.
אז אם זה לא יקרה, אז הוא לא יכול. טוב, בקיצור, אני חושב שהנקודה היא שמסתכלים בהווה, לא מסתכלים על העתיד. וזה גם שיעיד עליו ידע תעלומות. עד שיעיד עליו ידע תעלומות, הכוונה שבמצבו העכשווי הוא לא ישוב לזה החטא לעולם. אחר כך יקרו, כל מה יכול לקרות. בני אדם עולים ויורדים, נופלים וקמים, אבל זה אחר כך. עכשיו אני מדבר על המצב העכשווי, כי זה מה שקובע.
באשר הוא שם.
באשר הוא שם, בדיוק. אז זה נקודה אחת. אז מה רואים בעצם? אם המטרה של התשובה הייתה להגיע למצב שאני לא אעשה עבירות, או שאני כן אעשה את המצוות, אז בעצם יוצא שהיא קצת ריקה מתוכן. כי זה רק מצב רגעי, הרי שאחר כך הוא ישתנה. אם כל הערך של התשובה זה רק זה שבסוף אני לא אעשה עבירות, או כן אעשה את המצוות, מה שלא עשיתי עד עכשיו, אז זה לא קורה. אפילו כשמעיד עליו יודע תעלומות, זה לא באמת קורה, זה רק ברגע הזה קיים. אז מה הערך של התשובה? ברור שהערך של התשובה הוא עשיית התשובה, הוא לא זה שאני לא אעשה בסוף עבירות, או כן אעשה את המצוות. אותו דבר אפשר לראות אולי, הגמרא אומרת, יש מחלוקת בגמרא, מחלוקת המוראים, מי עדיף, בעל תשובה או צדיק גמור? ואחת הדעות, בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. עכשיו, אם תהליך התשובה, מטרתו הייתה בסך הכל לנקות אותי ולטהר אותי ולהפוך אותי לצדיק גמור, אז בעל התשובה יכול להיות לכל היותר כמו צדיק גמור. איך יכול להיות שבעל תשובה יהיה יותר מצדיק גמור?
השאלה יכולה להיות רק על פי הדעה שבעל תשובה הוא פחות מצדיק גמור. ברגע שאם לפי השיטה שבעל תשובה יותר מצדיק גמור, אז ברור שזה אמת, אז שהתשובה היא מעבר אלה רק תיקון החיים שהיו.
כן, אז אני מדבר למאן דאמר הזה.
לא, אבל אפשר לומר למאן דאמר השני.
בסדר, למאן דאמר הזה זה ודאי ככה.
כן.
למאן דאמר הזה שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, אז ברור שבתהליך התשובה עצמו יש ערך לא רק בגלל שהוא מביא אותי למצב שלם. כי אם הערך היה רק שהוא מביא אותי למצב שלם, אז אני לכל היותר צדיק גמור. אחרי התשובה, וגם זה חידוש, כי צריך הכל אני סוחב אחריי קופת שרצים. אבל בסדר, נגיד שהתשובה מנקה אותי, וזה חידוש, הפכתי להיות לבן צח כשלג. אוקיי, אז עכשיו אני צדיק גמור. אבל איך אני יותר מצדיק גמור? בסדר? אני יותר מצדיק גמור, רק אם מבינים שהתהליך של התשובה יש לו ערך לא רק בגלל שהוא מביא אותי למצב שלם, אלא התהליך עצמו הוא בעל ערך. וזה בדיוק מקביל למה שאמרתי קודם נגד המשך חוכמה. שהתשובה אין מטרתה להגיע למצב שאני עושה מצוות ולא עושה עבירות. התהליך של התשובה בעצמו הוא העניין של התשובה. ההשתפרות. לא המצב המשופר שאליו אני מגיע. אלא תהליך ההשתפרות הוא עצמו הדבר בעל הערך. זה מה שאנחנו מצווים בעניין התשובה. מצווים או מצופים, כן, לפי הרמב״ם או הרמב״ן. יש מצווה או רק חובה. אז בעצם שם רואים שהתהליך עצמו בעצם יש לו ערך ולא רק המצב שאליו הוא מביא. יש בעניין הזה הרב קוק באורות הקודש בחלק שני, אז הוא מביא שם משהו שנראה קצת התחכמות, אבל אני חושב שהוא מתכוון להגיד מה שאמרתי כאן, אבל בצורה מאוד נחרצת. הוא שואל שם, הוא אומר שאחת השלמויות האנושיות זה ההשתלמות. זה שהבן אדם משתלם, זו אחת השלמויות שלו, זה שהוא משתפר. כמו שאמרתי קודם, שהתהליך עצמו הוא עצמו דבר בעל ערך, לא רק בגלל שהוא מביא אותי להיות שלם יותר, אלא זה שאני משתלם, זו עצמה שלמות. התהליך בעצמו יש לו ערך, לא רק התוצאה של התהליך. ואז הוא שואל, הרי אצל הקדוש ברוך הוא אמור להיות מושלם. כל שלמות אנושית שיש בנו בצורה חלקית, יש בו בצורה מלאה. איך יכול להיות שיש בו את השלמות הזאת, של ההשתלמות? הקדוש ברוך הוא מושלם, הוא לא יכול להשתלם. נו, אז חסרה לו השלמות של להיות משתלם. אז הוא לא מושלם.
אם החוזר בתשובה הוא יותר מצדיק גמור.
מה?
אם החוזר בתשובה הוא יותר מצדיק גמור.
כן.
שמוסלמי.
מה?
משמעות המוסלמי. הקוראן אומר שהמוסלמי הוא אדם מושלם.
מוסלמי זה פירוש המילים?
כן.
מושלם?
אוקיי.
טוב.
זאת אומרת, הם לא מקבלים את... אז מוחמד לא מקבל את ההרקות.
יכול להיות, או שהוא אומר שהאדם המוסלמי הוא אדם משתפר ולכן הוא באמת מושלם. אבל השאלה איך הוא יכול להשתפר אם הוא מושלם. טוב, זה שאלה מעניינת. בכל אופן, אז הרב קוק שואל, אז איפה השלמות, איך השלמות הזאת מופיעה אצל הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר שם איזו תשובה שלא לגמרי ברורה. הוא טוען שהקדוש ברוך הוא משתלם דרכנו, שזהו ברא עולם או בריאות חסרות שהדרישה מהן זה להשתלם, כי דרך זה בעצם זה משלים אותו. זאת אומרת, במובנים מסוימים אנחנו עושים עבורו איזושהי עבודה שהוא לא יכול לעשות. נו עוז לאלוקים, כן, אנחנו בעצם נותנים כוח לקדוש ברוך הוא. יש דברים שאנחנו עושים עבורו שהוא לא יכול לעשות. זה מה שנקרא בלשון הראשונים סוד העבודה צורך גבוה.
אולי בגלל זה הוא ברא את האדם.
כן, זה מה שהוא אומר, בגלל זה הוא ברא את האדם, כדי שיהיה מושג של השתלמות. כי אם הוא לא היה בורא בריאה חסרה, אז אי אפשר היה להשתלם, אפשר היה רק להיות מושלם, אבל להיות מושלם זה חסר. צריך השתלמות בשביל שהמציאות באמת תהיה שלמה. אחרי
הצדיק הזה הוא דווקא לא.
בדיוק, במובן מסוים לפי זה יוצא שצדיק גמור זה דמות היפותטית, אין דבר כזה. כי אדם במהותו, זה שהאדם הוא חסר זה לא חיסרון, זה במהות. אדם חייב להיות חסר כדי שהוא יוכל להשתלם.
אלא אפשר לפתור את זה באותה צורה,
לומר
שהצדיק הגמור יהיה
לו את ההשתלמות
על ידי זה שהוא יחזיר בתשובה אחרים.
אוקיי. אז זה שהוא מחזיר בתשובה אחרים, זה חלק מהצדקות הגמורה שלו, אין בעיה. כל עוד הוא לא יחזיר אותם.
חלק מהצדקות הגמורה שלו, אבל מצד שני, בזה יהיה לו גם את השלמות של ההשתלמות.
לא, אני אומר, אבל זה שהוא יחזיר אותם בתשובה זה גם פעולה שהוא עשה והוא שיפר את מצבו.
כן.
אז הוא משתלם גם בלי קשר אליי.
אבל אז השאלה למה בא...
הוא החזיר אותי בתשובה.
מה? לא הבנתי.
הוא החזיר אותי בתשובה, הצדיק הגמור.
כן.
יפה, אז הוא עשה פעולה שהשלימה אותו. הוא עשה שאני חזרתי בתשובה. עצם זה שהוא עשה פעולה טובה, זו עצמה משלים אותו.
זאת אומרת, בעצם בלי... כאילו גם בלי שהוא יחזור...
הוא צדיק גמור עד עכשיו, אבל בשביל להמשיך להיות צדיק גמור גם ברגע הבא, הוא צריך כל הזמן להשתלם.
זה לא
חייב
להיות
דמות היפותטית
ככה, זה יכול להיות דמות קיימת.
יכול להיות.
אבל פשוט היא בורדת את עצמה כל רגע מחדש, זה ההשתלמות.
בסדר, אבל אז אין סיבה שבעל תשובה יהיה יותר ממנו.
מה?
אין סיבה שבעל תשובה יהיה יותר ממנו. לא, הוא מתחזק את התהליך
שלו. הוא מתחזק, ובעל תשובה משתדרג. כן. באמת, הרבה פעמים חושבים שהבעל תשובה יותר גדול מצדיק גמור, כי הבעל תשובה עושה עבודה ונאבק ונלחם, והצדיק הגמור לא. עכשיו זאת טעות גדולה. זאת טעות גדולה. מה, מי אמר שהצדיק הגמור לא נלחם? לדעתי להיות צדיק גמור זאת מלחמה קשה מאוד. הוא נלחם בכל רגע ורגע ולא נכשל. תשמעו, זה מאבק אינסופי. אני זוכר ששמעתי פעם, ממישהו נדמה לי שממש שמע את זה במו אוזניו, ואני חושב שזה, יש סיכויים מסוים שזה אפילו נכון, שרב חזקאל אברמסקי, בעל החזון יחזקאל על התוספתא, הוא דיבר בישיבת סלובודקה פעם בשבוע, הוא היה ירושלמי, הוא בא לישיבת סלובודקה לתת שיעורים, מדבר איתם שם, אז הוא עמד שם פעם בעשרת אמת תשובה, נדמה לי. הוא אמר, תראו רבותיי, אני יכול להגיד לכם, אני מעיד על עצמי, את השמיים ואת הארץ, שמגיל 20 לא ביטלתי תורה שנייה אחת. שנייה אחת לא ביטלתי תורה. זאת אומרת, אני חשבתי בזמן האוכל, בזמן שהלכתי, כל הזמן עסקתי בתורה, לא הפסקתי לשנייה. ואני אומר לכם את זה מגיל 20, כי לפני כן אני לא זוכר. עכשיו, בעיניי זה מדהים. אם האדם מעיד את זה, מספיק שהוא מעיד את זה על עצמו, אפילו אם הוא שכח וזה לא נכון לגמרי, זה מדהים. באמת, זה לא יאומן. זה מופת הרבה יותר גדול מאשר כל הניסים הגלויים שהחסידים מספרים על האדמו"רים שלהם, שלא היו ולא נבראו. אולי גם זה לא היה ולא נברא, לא משנה, אז אני משווה בין שני דברים שלא היו ולא נבראו. ועדיין זה נס יותר גדול. זה מדהים הדבר הזה. יש משהו ש... להיות צדיק גמור זה מאבק רציני. זה לא שהצדיק הגמור נולד ככה והוא פשוט נולד מושלם והכל בסדר, הוא רק צריך להישאר כמו שהוא. צדיק גמור זה מאבק כל הזמן. בניגוד לבעל תשובה הוא לא נפל.
אבל
הוא כל הזמן הצליח. נו, זה לא מאבק, אז זה לא מגיע לו בונוס.
אבל אני חושב שהצדיק הגמור הוא אוטופיה, שאנחנו כולנו,
בסדר. גם הצדיקים,
צריכים לשאוף.
יכול להיות שזו דמות היפותטית, רק מודל.
כי אין אדם בארץ אשר לי...
אפילו משה רבינו חטא, נכון. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אפילו בדמות ההיפותטית הזאת, עדיין, כשאני מצייר מול העיניים דמות כזאת, זה עדיין, זה דמות שכרוכה בהרבה עבודה, זה לא דמות של...
ככל שאתה יותר מתקרב לזה, אז המאבק יותר קשה.
כן, ולכן אני לא חושב שנכון לתלות את זה בזה שבעל תשובה נאבק וצדיק גמור לא נאבק. נדמה לי שהניסוח יותר נכון זה שבעל תשובה משתפר וצדיק גמור לא משתפר. למעט מה שדיברנו קודם אולי, שהוא בורא את עצמו ברגע הבא כל הזמן. אבל הבעל תשובה עובר דרך, עובר שינוי. והשינוי הזה בעצמו זה סוג של שלמות. ובמובן הזה למשל, מה שהגמרא אומרת, הוא אומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז החסידים אומרים, לפעמים החסידים אומרים דברים דברי טעם, הם אומרים, מה הווה אמינה של הכתב והשוב? בן אדם רוצה להיות בעל תשובה שהוא יותר גדול מצדיק גמור, אז הוא אומר, בוא אני אכתה כדי שאני אוכל להיות בעל תשובה. כי אם אני אשאר צדיק גמור כל הזמן, אז תהיה חסרה לי השלמות של עשיית התשובה. אז לכן הוא רוצה לחטוא ולשוב, כדי שיהיה לו גם את השלמות של הבעל תשובה. אנחנו אומרים, אל תעשה את זה, כי לא יספיקו בי לך לעשות תשובה. זה לא מומלץ, תוותר על השלמות הזאת. זאת אומרת, את העבודה הזאת אל תעשה. אם נפלת, נפלת, תעשה תשובה, אבל אל תיפול בכוונה רק כדי לעשות תשובה. זה לא נדרש, או לא להפך, נדרש שלא. נדרש מבן אדם לא לעשות את זה, אבל הווה אמינה כזאת יש. את יש הווה אמינה, זה הווה אמינה רצינית, לכתב השוב. בכל אופן, מה בעצם זה אומר? זה בעצם אומר שהערך של עשיית תשובה, אני חוזר בעצם לנקודת המוצא, אמרתי שהערך של עשיית התשובה זה לא שאני מגיע למצב שאני עושה את המצוות ולא עושה עבירות. זה להיות צדיק גמור. אבל אם יש בבעל תשובה משהו מעבר לצדיק גמור, זה אומר שיש ערך בתהליך התשובה. לא רק בתוצר שאני מגיע להיות צדיק גמור. תהליך התשובה בעצמו, וזה מצוות התשובה. כי להיות צדיק גמור לא צריך מצווה, להיות צדיק גמור זה פשוט לעשות את כל המצוות ולא לעשות עבירות. זה המצוות והעבירות עצמן אומרות לי. לא לעשות את העבירות, וכן לעשות את המצוות. בשביל להיות צדיק גמור לא, אין מצווה. המצווה היא פשוט לעשות את המצוות, זה הכל. ואז אתה צדיק גמור, אם אתה לא נופל בשום דבר, אתה צדיק גמור. למה לבעל תשובה יש מצווה? כי פה זה משהו שהוא מעבר למצוות שבהן אנחנו מחויבים מעצם מערכת תרי"ג מצוות. אלא המצווה היא בעצם התהליך הזה של להשתלם ולהגיע להיות בעל תשובה. זה נפל פה החשמל או שנפל פה? זה בעצם מחזיר אותנו למושג של מצוות התשובה. מצוות התשובה במהותה, או חובת התשובה לפי הרמב"ם, שזאת לא מצווה, זאת מצווה על התהליך. וכאן היא נבדלת מכל שאר המצוות בתורה. כל שאר המצוות בתורה הן מצוות שדורשות ממני לעשות משהו או לא לעשות משהו. מצוות התשובה גם דורשת ממני לעשות, כן, לזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לבא, אבל הרעיון של מצוות התשובה זה לא לצוות על מצב כלשהו, אלא לצוות על התהליך. והתהליך בעצמו הוא סוג של שלמות. רק במאמר מוסגר, נגיד זה בקצרה, כתבתי איזה פעם איזה מאמר פילוסופי. יש, מכירים את הפרדוקס של החץ במעופו, של זנון. זנון ערער, היה פילוסוף כן יווני, אליאתי, מהאסכולה האליאתית, והוא ערער על המושג תנועה. עכשיו שתנועה זה פיקציה, זה בדיה. אין תנועה בעולם. הפוך מהרקלייטוס, כן, שאומר שהכל זורם, אז זנון הכל עומד. זאת אומרת, אין תנועה. למה? כי מושג התנועה כרוך בכל מיני פרדוקסים, בין היתר זה אכילס והצו, ועוד כל מיני פרדוקסים שהוא ייצר כדי להער על מושג התנועה. אחד הפרדוקסים זה החץ במעופו. אז הוא אומר, נסתכל על חץ שאף. אז הוא אומר, בכל רגע ורגע, החץ עומד בנקודה אחרת. עכשיו הוא עומד פה, אחרי רגע הוא עומד פה, אחרי רגע הוא עומד פה. אז מתי הוא זז בין המקומות? בכל רגע הוא עומד באיזשהו מקום אחר. אז מתי הוא עובר ממקום למקום? אז לכן הוא אומר, אין דבר כזה תנועה, זה סתם זה אחיזת עיניים, לא יודע מה זה, אני לא יודע מה הוא חשב שזה, אבל זה לא, זה פיקציה, אין בעצם דבר כזה. זה היה אחד הפרדוקסים שלו. עכשיו, בדרך כלל, הטיפולים שאני ראיתי לפני שכתבתי את המאמר, זה הטיפולים שראיתי בעניין הזה נזקקו לאינפי. כן, שבעצם אנחנו מדברים על, על קטע של זמן, לא כמורכב מנקודות, אלא כמורכב מאינפינטסימלי, מקטעים קצרים כרצוננו, לא מנקודות. ולכן אי אפשר בעצם לדבר על נקודת זמן, אפשר לדבר על קטע קצר של זמן. אין נקודת זמן, יש קטעים קצרים של זמן. קצרים כרצונכם. מה ההבדל בין אינפינטסימל לנקודה? אתם יודעים מה ההבדל? אינפינטסימל גם כן אורכו אפס, או שואף לאפס. אבל אינפינטסימל, אינפינטסימל מימדו אחד. כי זה קטע. נקודה מימדה אפס. זה ההבדל הגדול בין אינפינטסימל לבין נקודה. כי זה, אינפינטסימל הוא קטע, הוא לא נקודה. הקטע קצר כרצונכם. אוקיי? אז בעצם הטענה היא שקו או רצף לא מורכב מנקודות, לפחות לא באופן פשוט, אלא מקטעים קצרים. אני מנסח את זה בצורה מאוד פשטנית ולא מדויקת.
קיבלו את ההגדרה הזו או לא קיבלו אותה?
מה, איזה הגדרה?
של הכל לא בתנועה, אלא הכל...
הכל עומד. לא, ברור שלא, אבל אני חושב שגם זנון עצמו הבין שלא. הפרדוקס הוא אומר כן, אבל אני לא מבין איך זה יכול להיות. אני מבין שיש תנועה, אז אנחנו רואים משהו. אבל משהו פה לא הגיוני, זה כרוך בכל מיני סתירות, ולכן הוא אומר, משהו פה, יש פה איזושהי בעיה עם העניין הזה. אני כתבתי מאמר על העניין הזה, אני חושב שזה לא קשור לאינפי בכלל. לדעתי הפתרון הוא במקום אחר. אני הוספתי שם עוד משהו. אתם יודעים שבתורת הקוונטים, אז אי אפשר לדבר על מיקום ומהירות של גוף בו זמנית. מיקום מדויק ומהירות מדויקת של גוף באותו רגע. נכון, אם יש לו מיקום מדויק, אז אין לו מהירות. אם יש לו מהירות מדויקת, אין לו מיקום, זה עקרון הוודאות בתורת הקוונטים.
אין לו, שאנחנו לא יודעים.
זה, בפרשנות המקובלת אין לו. למרות שיש כאלה שרוצים לטעון שזה רק אנחנו לא יודעים, אז שזה כל מיני ניסיונות ומגבלות, זה סיפור מסובך. זה כבר תלוי קצת בפרשנויות. אבל באופן מהותי אנחנו לא יכולים למדוד. זה לא איזה... יש לנו כרגע בעיה טכנולוגית או משהו כזה, זאת אומרת, יש פה בעיה מהותית בכל מקרה. ואז בעצם לכאורה זה מיישב את הפרדוקס של זנון, כי זה בעצם אומר שאתה לא יכול להסתכל על גוף שינה ולשאול מה מיקומו בנקודת זמן, אם יש לו מיקום אין לו מהירות, אם יש לו מהירות אין לו מיקום. אז לכן אתה לא יכול לדבר על המיקום ועל המהירות שלו, אבל אני טענתי שזה, ההסבר הזה הוא בגדר של מילון אנגלי-אנגלי. זה מילון אנגלי-אנגלי, אתם יודעים מה ההבדל, זה הסיוט שלי מהתיכון. יש לך מילה אחת שאתה לא מבין, מסבירים לך אותה עם עשר אחרות שאתה עוד פחות מבין. זאת אומרת, זה הגדולה של מילון אנגלי-אנגלי. אני אף פעם לא הבנתי את הדביליות הזאת, שלחייב את האנשים להשתמש במילון אנגלי-אנגלי. אז אתה רוצה להבין מילה, אז אתה צריך עכשיו לחשוב על 11 מילים במקום על אחת. פשוט, עזוי, רק משרד החינוך יכול לעשות דברים כאלה.
נראה לי זה בכל זאת עוזר לפעמים.
לדעתי זה ממש לא עוזר. בטח לא עוזר יותר משל מילון אנגלי-עברי. אולי זה עוזר משהו, נותן לך רעיון לגבי מילה שאתה לא מבין, אולי, אם תמשיך את הלופ, תחפש עכשיו את כל המילים האחרות שמופיעות בערך הזה, ותחפש גם אותך, בסוף אולי תסגור איכשהו את הלופ ותבין מה הולך שם.
וגם לעולם לא כדאי הגעת
לפרוש הנכון. אבל זאת, אין מילון אנגלי עברי, וזהו.
בתור דובר עברית אתה משתמש במילון עברי עברי? כמו איזן שושן או
כזה? כמעט ולא יצא לי, אבל סתם עצלות אולי, אני לא יודע, יכול להיות שזה מועיל.
יכולה גם אותה צריכים.
לא, מילון עברי עברי, אבל זה הרעיון הוא שאת המילים בעברית אני כן מבין. ואם יש מילה אחת שאני לא מבין, יסבירו לי אותה עם עשר אחרות, את עשר אחרות סביר להניח שאני אבין. כי זה נדיר מילה בעברית שאני לא מבין. אבל באנגלית, כשמדובר על מישהו, אני מדבר לא לגבי אנגלים, אני מדבר לגבי ישראלים שלא יודעים אנגלית. אז אתה מסביר לי מילה, זה חוויה של כל יום, כל תלמיד תיכון להגיד לכם, אז הסיוט הכי גדול זה לפתוח מילון.
הסינית, הצרפתית.
כל מה שלמדתי בקורס באוניברסיטה באנגלית, זה היה איך לקרוא את הטקסט באנגלית בלי לפתוח מילון. עד היום אני מודה למרצה שלנו.
כל מילון שפתחתי השבוע ותרגם לסקפי עם סקפטי באנגלית.
אה, כן. אגב, לפעמים זה עוזר. כשאתה קורא את זה באנגלית, אתה לא קושר את זה למושג סקפטי בעברית. מה?
זה מקטין את ההסתברות שלא תדע את המילה.
זה מקטין את ההסתברות? זה מגדיל. מילון אנגלי-אנגלי מגדיל. למה? עכשיו במקום מילה אחת, עכשיו אתה לא יודע עשר.
לא, אבל מילה אחת, אם חיפשת, זה נורא שאתה מילה, אתה כבר לא יודע, זה 100% שלא
יודע. אבל מבין אחרות, אז יש 9 מתוך 10 שאני לא יודע, אבל אחת כן. עכשיו אני צריך לחפש עוד 9. מה זה עוזר לי?
לא, אבל את רוב המילים אתה כבר יודע.
לא ניכנס עכשיו לבדיחה הזו, זה לא בדיחה, זה אמת, זה לא בדיחה בכלל, אני חושב שזה נכון, אבל לא משנה, זה לא... לא מבזבז מעל על העניין הזה. צריך להשתמש באנגלי עברי וזהו, ולא לבלבל את המוח לאנשים. אין בזה שום בעיה, זה טוב מאוד ככה לעשות את זה. בכל אופן, אז גם פה אותו דבר, אני אומר, עקרוני הוודאות, להשתמש בעקרוני הוודאות כדי להסביר את הפרדוקס של החץ של זנון, זה מילון אנגלי-אנגלי. זאת אומרת, אתה, לא, אתה מסביר תופעה לא מובנת אחת באמצעות תופעה שהיא עוד פחות מובנת. זה לא כך עוזר. לכן אני הצעתי שם, בוא נסביר את הפרדוקס של החץ במעופו, ובאמצעותו ננסה גם להבין את עקרוני הוודאות. לא להשתמש בעקרוני הוודאות כדי להסביר את פרדוקס החץ. אז ההסבר לדעתי של פרדוקס החץ הוא מאוד פשוט. איפה זה אינון טעה? הוא טעה פשוט בפירוש של מילים. החץ, לא נכון לומר שהחץ בכל רגע עומד בנקודה אחרת. החץ בכל רגע נמצא בנקודה אחרת. יש הבדל בין להגיד שהוא נמצא בנקודה לבין להגיד שהוא עומד בנקודה. עומד בנקודה זה להימצא בה במהירות אפס.
נמצא, כן.
כן. להימצא בנקודה אתה יכול גם כשיש לך מהירות. בכל רגע אתה נמצא בנקודה אחרת. המיקום שלך הוא ב-X שווה 3. אבל זה לא אומר שאתה עומד ב-X שווה 3. זה אומר שאתה נמצא ב-X שווה 3. מה יוביל לבלבול הזה? עד המאמר הזה אף אחד לא כתב. אני חושב שהפרדוקס לדעתי לא נפתר. עד המאמר שכתבתי, אני חושב. לפחות מה שחיפשתי ומה שהרפרי אישר. מה הוביל לבלבול הזה? מה שמוביל לבלבול זה שפיזיקאים קל להם נורא לפספס את זה. כי פיזיקאים חושבים שמהירות לא קיימת בנקודת זמן, היא קיימת רק בקטע. קטן כרצוננו, אבל בקטע. על קטע זמן יש מהירות. ואין מהירות בנקודת זמן, זאת פיקציה. כשאנחנו מסתכלים על מהירות בנקודת זמן, אז תשאלו פיזיקאי, הוא יגיד לכם, הכוונה בקטע זמן קטן מאוד סביב הנקודה הזאת. כן, בדיוק. אז אתה מסתכל על קטע קטן מאוד סביב הנקודה שבה מדובר. אבל זה לא מהירות בנקודה, זה מהירות בקטע קטן סביב הנקודה. זה לא נכון. לגוף יש מהירות בנקודה. הנגזרת שאומרת, אני עושה הפרש של מיקומים, חלקי הפרש של זמנים, זה הגדרה אופרציונלית של המהירות. זאת אומרת, זה האופן איך מחשבים את המהירות. אבל זה לא ההגדרה של המהירות. מהירות יש לגוף גם בנקודת זמן. גוף יכול להיות במהירות 8 מטר לשנייה, בנקודת זמן. זו המהירות שלו באותה נקודה. מה הבעיה? שינוי המקום שיופיע כתוצאה מזה שיש לו מהירות, כמובן, בשביל שתראה שינוי מקום, צריך קטע של זמן. גוף לא משנה מקום בנקודת זמן. צריך קטע קטן של זמן, ואז תראה שינוי מקום. אבל מהירות זה לא שינוי מקום. מהירות יש בנקודה. שינוי המקום צריך קטע. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאנחנו נוטים להרבב את התופעה עם ההשלכות שלה. זה שיש לגוף מהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום. זה לא אומר שהוא משנה מקום. זה אומר שיש לו פוטנציאל לשינוי מקום. הפוטנציאל הזה קיים גם בנקודה הזמן. זה יצא אל הפועל, הפוטנציאל הזה, זאת אומרת איך הגוף ישנה מקום אם תחכה קצת זמן. זאת אומרת, אז אתה תראה שהגוף משנה מקום. כי בנקודה אחת הוא לא יכול לשנות מקום. בסדר? אבל זה רק האינדיקציה, זאת הצורה לחשב את המהירות, זה לא הגדרה של המהירות. המהירות קיימת בנקודה. ולכן כשאני מסתכל על החץ במעופו, אני אומר בכל רגע של זמן, החץ נמצא בנקודה אחרת, לא עומד, אלא נמצא, ויש לו מהירות, 8, 10, 100, לא יודע כמה. באותה נקודה יש לו מהירות. שואלים מתי הוא זז? באותה נקודה שאתה מסתכל עליו הוא זז. אתה שואל מתי הוא משנה מקום? לשנות מקום זה ודאי רק על קטע, לא על נקודה. אי אפשר לשנות מקום על נקודה זמן. נכון? אפס זמן כפול כמה שתרצו מהירות, נותן לי אפס מקום, אי אפשר לשנות מקום בנקודת זמן. אבל זה רק אומר שההשלכות של זה שיש לו מהירות לא תראה אותם אלא רק אם תסתכל על קטע של זמן. אבל זה שיש לו מהירות זה נכון גם בנקודת זמן. ואני חושב שזה מה שמבלבל את האנשים כשמסתמכים עם הפרדוקס הזה של החץ ונזקקים לאינפי, לא צריך להגיע לאינפי לפי מה שאני אומר עכשיו. להפך, האינפי רק מבלבל. כי האינפי גורם לכם לחשוב שהמהירות של הגוף בעצם נמצאת על קטע של זמן, כי אינפי זה נגזר, זה על קטע קטן של זמן. ואני אומר, מה פתאום, האינפי רק מבלבל פה. המהירות קיימת בנקודה. הצורה לחשב את זה, זה להתרחב לאיזשהו קטע סביב הנקודה, ואז...
זה היה שיעור קטן בי, לפי על מושג הלימס, דלטה X שואף ל-F.
לא, לא, זה מה שאני אומר. כי הלימס זה עדיין משאיר אותך בקטע קטן כרצונך. הגבול של קטעים הוא אף פעם לא מגיע לנקודה של מימד 0, זה קטע קטן. קטע שאורכו 0 זה הלימס, אני מדבר על נקודה.
מוגדרת F פריים במקום X, היא מוגדרת.
היא לא מוגדרת.
המתמטיקה שבאה להגדיר נגזרת במקום מסוים,
קודם כל זה הבדל בין לייבניץ וניוטון. הטאג מגדיר את זה אחרת, וזה בדיוק ההבדל הפילוסופי. כי ההגדרות עם הדיפרנציאליים זה הגדרות אופרציונליות. איך מחשבים את הנגזרת? אבל התוצאה היא נגזרת בנקודה. נגזרת קיימת בנקודה, לא בקטע. בשביל לחשב אותה אני צריך להתרחב לקטע. זה ההבדל שאני מדבר עליו. הנגזרת קיימת בנקודה. יש הבדל בסימון, מי שמכיר. ניוטון השתמש דווקא בצורה המתמטית ולייבניץ בצורה הפיזיקלית. לייבניץ השתמש בדיפרנציאלים, DY ל-DX, וניוטון סימן את זה Y tag, בנקודת זמן, בנקודת מקום. ומתמטיקאים באמת משתמשים בניסוח של ניוטון. יש ספר שאני מכיר, זה לוגיקן מאוד ידוע, שכתב ספר של אינפי בניסוח לייבניצי ועקבי, זה היה חידוש, לפני 20-30 שנה. עד אז לא היה ניסוח עקבי של לייבניץ של האינפי. הניסוחים עקביים היו רק של ניוטון. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה רק לסגור את המעגל, אני רואה שכבר לא נמשיך, אבל רק לסגור את המעגל, מה זה בעצם אומר? כשאני מסתכל עכשיו על תהליך התשובה, תהליך התשובה, ערכו הוא התהליך. העובדה שאני משפר את המצב שלי, זה כמו היחס בין מהירות לשינוי מקום. העובדה שאני משפר את המצב שלי, היא השלכה של העובדה שאני נמצא בתהליך של תשובה. זה לא מהותו של תהליך התשובה. תהליך התשובה זה התהליך הדינמי. זה שאני נמצא בתנועה. זה שיש לי מהירות. אני יכול להיות בעל תשובה כשאני נמצא במצב הגרוע ועוד לא התחלתי לזוז. כי יש לי מהירות בנקודת זמן. אני כבר נמצא בתהליך דינמי של תשובה. בשביל לראות את ההשלכות של התהליך הזה, צריך לחכות רגע ואז רואים שאני גם משתפר. זאת אומרת, אני נהיה יותר טוב. אוקיי? אבל כשאני מודד את הערך של תשובה, אני מודד את הערך של התהליך הדינמי עצמו, לא של שינויי המצב שבאים בעקבותיו, שהן השלכות של העובדה שיש לי את הפוטנציאל לשינוי הזה, את התהליך של התשובה. ולכן בעצם מושג התשובה הוא מושג שבמהותו הוא מושג דינמי. וזאת אולי אחת הסיבות למה אנחנו לא מצווים עליו, כי ההלכה בדרך כלל נוטה לצוות על מצבים. אתה תעשה את זה, תהיה במצב כזה, אל תעשה את זה. זאת אומרת, זה הסתכלות של המצבים, כמו שאנחנו מסתכלים גם בחיים, כשאנחנו מסתכלים על החץ, אנחנו מסתכלים איפה הוא נמצא. ההסתכלות שלנו היא הסתכלות סטטית על מצבים. אנחנו לא רואים את התנועה. התנועה זה איזשהו סוג של אינטרפולציה שאנחנו עושים בין מצבים סטטיים שונים, כן? שאנחנו בונים מסרטה. איך בנויה מסרטה? היא מצלמת בתדירות מאוד גבוהה, וכשמשדרים את זה ברצף, אז נוצרת איזושהי אשליה של תנועה. אבל אנחנו בונים את התנועה על ידי אוסף של צילומים סטטיים, כי צורת החישה שלנו והחשיבה שלנו היא צורה סטטית. הדינמיקה נבנית אצלנו על ידי אינטרפולציה בין מצבים סטטיים שונים. אבל זה רק בגלל שככה אנחנו בנויים, ככה אנחנו תופסים. זה המגבלה שלנו. באופן עקרוני, תיאורטית, יכול היה להיות יצור שיסתכל על גוף ויראה אותו שהוא נע, והוא לא יראה את המיקום שלו בכלל. כי הוא בנוי אחרת מאיתנו, יש לו תפיסה דינמית. אז הוא יצטרך להגיע למיקום על ידי אינטגרל על המהירות. אנחנו מגיעים למהירות על ידי נגזרת של המיקום. כי אנחנו תופסים את המיקומים בתור התפיסה הבסיסית שלנו, ובשביל להגדיר את המהירות אנחנו צריכים לעשות נגזרת. יכול להיות יצור אחר, יצור היפותטי או לא היפותטי, לא יודע, אולי יש יצור כזה, שהוא מסתכל על הגוף ורואה את המהירות, הוא לא רואה את המיקום. המיקום מבחינתו זאת איזושהי פיקציה שהיא אינטגרל על המהירות. זה הכל, הוא לא המיקום...
בן אדם מסוגל לנהל מערכת על ידי פיקוד על מהירות ועל ידי פיקוד על מקום. הבעיה יש הרבה מאוד מערכות, נגיד מערכת היגוי של מטוס, גם הגע של מכונית בעצם, אתה מזיז את המין השמאלה, אתה יוצר תאוצה. נכון? תאוצה יוצר תופוגלית. אז לכן, קודם כל במערכות בקרה מכניסים נגיד ג'ירוסקופ שמודל מהירות בחוג, כי אחרת אתה לא מצליח לפקוד בצורה יציבה על המערכת.
כן, בסדר, אבל זה עוד פעם, באמצעות מחשור, זה כמו אפקט דופלר. אפקט דופלר, אתה מודד מהירות לא כאילו, כביכול, לא דרך הפרשי מיקום חלקי הפרשי זמן. לכאורה, אפקט דופלר זה מדידה של מהירות בנקודת זמן. זה לא נכון, אבל ככה לכאורה. אפקט דופלר תיאורטי היה צריך להיות כזה, שאני מודד את המהירות לא דרך הפרשי זמנים, אלא אני רואה ישר את המהירות. אבל אם היה דבר כזה, שמודד את המהירות ישירות, אז הוא היה רואה מהירויות ולא היה רואה מיקומים. זה עקרוני הוודאות למעשה. השאלה אם אתה לובש משקפיים שתופסות מצבים, זה תמונת המקום או תמונת אתנה, כן, למי שמכיר, לא משנה. או שאתה לובש משקפיים שתופסות מהירויות, ואז אתה לא תראה מיקומים. אבל אתה לא יכול לבוש לשני סוגי המשקפיים, או שאתה עם המשקפיים האלה. אנחנו בדרך כלל עם משקפי מיקום. לכן כל מי שלמד פיזיקה יודע שתמונת אתנה נורא מבלבלת. תמונת המקום היא יותר פשוטה, אינטואיטיבית. כך אנחנו בנויים. אנחנו בנויים בתפיסה סטטית. למרות שברמה הלוגית זה שיקול לגמרי. יכול להיות יצור שתופס בתמונת אתנה, וזה בסדר מבחינתו. אז אני אומר, נחזור לתהליך התשובה, וכאן אני אסיים. אז בעצם מה שאני רק רוצה לומר זה שמושג התשובה הוא מושג שהוא במהותו דינמי. מצוות התשובה היא מצווה לנוע. היא מצווה להשתפר. זאת המצווה. לא להיות משופר, אלא להשתפר. ולכן, נכון שהאינדיקציה של זה שאני בתנועה, זה שאם תחכה רגע, אז תראה שאתה במצב טוב יותר. אבל זאת לא הנקודה, זאת לא המטרה של התשובה. זאת רק אינדיקציה לזה שאתה בא לתשובה. זה שהשתפרת.
גם צדיק גמור צריך לעשות את זה.
אם יש דבר כזה, זה מחזיר אותנו לכל הדיונים שאמרנו קודם. בסדר, שיהיה כתיבה, חתימה טובה.